להיות אבא. רענן שקד, עיתונאי ופובליציסט, פרסם ספר על השנה הראשונה שלו כאבא. והוא מעז להגיד את כל מה שרובנו לא מעיזים אפילו לחשוב. קראה, התמוגגה והזדהתה, איילה פרלמוטר. כדי להיות כיום אבא טוב, אתה נדרש להיות אמא מינוס ציצים, קובע רענן שקד בספרו תגיד אבא, הוצאת ידיעות. אבל זה לא מונע ממנו לומר, בלי בושה, את כל מה שמפריע וכואב וקשה ובלתי אפשרי בלהיות היום אבא. אבא טוב. הספר מבוסס על התורים השנונים והמצחיקים ששקד מפרסם מדי שבוע במוסף של ידיעות אחרונות. בשנתיים האחרונות הוא בעיקר סיפר בהם על ההחלטה להפוך להורים בגיל 40 פלוס, על ההיריון, הלידה וגידול הילד, שלמרות כל ההכנות והמידע, שום דבר לא באמת יכול להכין אותך לכל אלה. הספר מתחיל בהחלטה להביא ילד לעולם, אחרי שנים של חיים זוגיים שקטים ונוחים. עשינו כבר כל מה שאפשר לעשות בלי ילדים. הוצאנו לאנשים את העיניים עם הבלי ילדים שלנו. הגענו למפגשים חברתיים על טוסטוס, לא מחפשים חנייה, לא מאחרים, לא צריכים לשלוף שום פעוטות ישנים ונוהמים מהמושב האחורי. אבל לבסוף הם נשברו. אנחנו לא מוכנים לילדים, לעולם לא נהיה. לכן החלטנו ללכת על זה. מבצע עגלה. שקד עוסק בכל מה שמוכר וטריוויאלי במהלך ההיריון, אבל עושה זאת מנקודת המבט הייחודית, הצינית, המצחיקה והמדויקת שלו. בפרק, למי קראת עגלה? הוא מספר כיצד הפך לי מנגל, ראשי תיבות של מנשא עגלות. זה קורה לך איפשהו בסביבות החודש הרביעי להיריון, אחרי השמחה, האבל, ההחשה, הזעם, ההשלמה וההבטחה העצמית ששום דבר לא ישתנה אחרי הלידה מלבד החיים עצמם, אתה מוצא את המפלט הגברי המושלם, החיפוש אחר העגלה המושלמת. החיפוש עשוי להימשך כל פרק זמן. אין סיבה עקרונית שאירוע שולי כגון לידה יקטע אותו, שכן בניגוד לאישה, לחלב או לשרה נתניהו, העגלה המושלמת לא קיימת. הנה מה שלמדתי. עגלות התינוק מתחלקות לשני סוגים. הסוג הגרוע והסוג שאתם קניתם. ניתן לחלק את זה גם באופן אחר. עגלות שעולות 4,000 שקל ומעלה, והעגלות שאין סיכוי שתקנו. ניתן לחלק את זה גם באופן נוסף. לשלושה עד 19 תשלומים, האחרון במועד שבו יתחיל הילד להשתמש בעגלה להסעת בנו. החרדה כבר בפנים. בפרק רחם עבודה מספר שקד על החרדות שמצורפות באופן אוטומטי להיריון, ובין היתר גורמות לנו לבצע אין ספור בדיקות, חלקן כנראה בלתי נדרשות בעליל. אליי, אף אחד לא דיבר ברחם, אף אחד לא צילם, אף אחד לא הכניס מחתים, לא שלח בדיקות גנטיות, לא הפיץ תמונות מגורענות שלי לחמותו. פעם הריון היה סתם מצב טבעי ובלתי מופרע, שאליו נקלעו נשים מסוימות, אבל כרגע אף הורה עתידי כבר לא אמור סתם לשבת ולהשמין מנחת במשך 9 חודשים, אלא להפגין חרדה בריאה. לך תדע מה הבדיקות הגנטיות האלה עוד ימצאו, ולספר לילד סיפור לפני השינה, לפני הלידה. ואני אומר, עזבו את העובר במנוחה, אין לו כוח עליכם, להיות עובר זה פול טיים ג'וב, לפחות כמו להיות הורה. פצצה מתקתקת. בפרק הבא, רגע הלידה הולך ומתקרב, הפצצה המתקתקת עומדת להתפוצץ. בחודש התשיעי אתה יודע שפסק וגזר הדין כבר ניתנו, ושלמחרת אתה נכנס לכלא. אתה מנסה להספיק כמה שיותר סידורים אחרונים, קפיצה מהירה ובזבזנית לחול, שינה הפגנתית בשבת עד 11 בבוקר, האזנה לשקט המוחלט שבדירה כשאתה חוזר מהעבודה לבית ריק. אלה ימי הקיסרות האחרונים שלי, ימי שלטוני האחרונים בממלכה, לפני שאני מעביר לו את השליטה בבית, שבו אני והיא נהפוך ממלך ומלכה לשני צמיתים עלובים. זה הזמן שבו העוגה עדיין בתנור, עוד לא הוצאנו אותה כדי שתאכל אותנו. הטיסה מתחילה. וכך מתאר שקד את הדקות הראשונות עם הרך הנולד. בעשר ורבע בבוקר הוא בא לאוויר העולם. הוא בוכה אולי דקה ומפסיק, נעצר, ומסתכל סביבו בעיניים פקוחות, כחולות, סוקר בעניין את הגהנום המדמם ששמו חדר לידה מיד לאחר לידה, ואומר לי, כלומר אני די משוכנע שהוא אומר לי, אתה האחראי הישיר לכל הבלגן הזה? כן? טוב, אז אני רוצה לראות את הממונה עליך. אני מניח אותו על אמא. היא נותנת כמה מילות הקדמה, מסבירה היכן נמצאים פתחי החירום, וכי הטיסה עומדת להימשך כ-80 שנה, מבטיחה כי בקרוב תוגש ארוחה קלה. ואז שנינו, היא ואני, בוכים. אנחנו בוכים. אנחנו מלטפים את התינוק הקטן שלנו בן דקה וחצי, אומרים לו דברים מנחמים כמו רצית לצאת, רצית לבוא אלינו, בזמן שברור שכל מה שהוא רצה זה לא לפספס את ארוחת הבוקר המוגשת ברחם בכל יום בשעה זו, ובכל זאת נאלץ לבצע צ'ק אאוט מוקדם. אנחנו בוכים, כי כאן ועכשיו, בחדר הלידה הזה, בעשר ורבע בבוקר, אנחנו חולפים דרך הצומת הרגשי הטעון והסוען ביותר של חיינו. הצומת שאליו מתנקז בסופו של הדבר הכל, תאוות החיים ופחדי המוות שלנו, הבנת הזמן שחולף והזמן הנותר, מה שהיינו ומה שכבר לא נהיה.